בפעם הקודמת התחלנו קצת לעסוק בארבעת חלקי השולחן ערוך, בחלוקה של השולחן ערוך ושל הטור להלכה לקטגוריות שונות. דיברתי על החלוקה בגדול בין אור החיים ויורה דעה לבין חושן משפט ואבן העזר, שזה בין מה שנקרא היום בין רבנות לדיינות, בין החלק ההלכתי של התורה לבין החלק המשפטי של התורה. אמרתי שהראשון בעצם מנוהל על ידי הרב, השני מנוהל על ידי בית דין. הראשון עוסק במה שההלכה רוצה מהפרט, השני עוסק במה שההלכה מכתיבה ביחס הסדר הציבורי, היחסים בין פרטים בחברה. אמרתי שמה שמשותף לאבן העזר וחושן משפט זה שיש סמכות לחכמים לקבוע באופן מנדטורי גם את המעמד האישי עם קידושין למשל, שקודם מקדש את הדר בנן מקדש, וגם לקבוע את, את דיני הממונות, את הבעלות הממונית, הפקר בית דין הפקר, כיוון שחכמים הם נציגי הציבור, והקביעות ההלכתיות האלה הן בעצם קביעות משפטיות, וקביעות משפטיות מותנות בהסכמה של החברה או של נציגי החברה לזה שאתה בעלים על ממון כלשהו, או שאתם זוג נשוי וכן הלאה. אחר כך עברתי לחלוקה יותר בקטן בין חושן משפט ואבן העזר, ודיברנו, אני כבר לא זוכר בדיוק על איפה הגענו, אז אני מסכם וכבר עובר הלאה. דיברנו על המשמעות של חושן משפט, הצגתי את זה דרך איזושהי תופעה שנראית כמו פרדוקס, שמצד אחד אפשר להתנות על חושן משפט, המנהג קובע, מנהג המקום, מדינה דמלכותה, התנאיה כמובן של כל מי שרוצה יכול להתנות בדיני ממונות, להלכה שקיימה נהג מורב יהודה, שאדם מתנה על מה שכתוב בתורה בדבר שבממון. אגב, משנת שומרים מפנה שומר חינם להיות כשומר שכר, ושומר שכר להיות כשומר חינם, זה בר מציע בדף צדיק ג', הגמרא אומרת שזה הולך גם לרבי מאיר. והשאלה מה ההבדל בין זה לבין קידוש הנה על מנת שאין לך עליי ישר כסות ועונה. כך שבאופן בסיסי להתנות על ממון כנראה גם רבי מאיר מאפשר, זאת לא רק רבי יהודה, אבל בכל מקרה ההלכה היא כרבי יהודה, כך שאפשר להתנות על ממון. מצד אחד חושן משפט או ההלכות הממוניות הן ההלכות הגמישות ביותר שיש, מנהג משנה אותם, התניה משנה אותם, דינא דמלכותא משנה אותם. מצד שני, אמרתי שבניין ציון, בעל ערוך לנר בשוט שלו, שנקרא בניין ציון, מקדיש איזה חמש תשובות, קוף סמך זין, הקוף עין בית, לזה שבעצם על כל מצוות שבין אדם לחברו, הוא מדבר על חבלה, ביוש, גזל וכדומה, הדין הוא יארג ועל יעבור. זאת אומרת, צריך למות ולא לפגוע בשני. דוגמה לדבר, הוא עצמו מביא את זה, זה תוספות שמדבר תוספות בסוטה, שמדבר כמה, מה שהגמרא אומרת שמה שנוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילדים פני חברו ברבים, שבפשטות זאת אגדה, זה לא באמת אמירה הלכתית, אבל תוספות מבין את זה כאמירה הלכתית ממש, והוא טוען שזה יארג ועל יעבור, לבייש את חברו. עכשיו ההסברים נראים קצת בעייתיים, מה תוספות בדיוק מתכוון. יש כאלה שתולים את זה ממש הגמרא אומרת שם קצת קודם, שכשאדם מתבייש אז הדם מסתלק לו מהפנים וזה נקרא כאילו לרצוח אותו, אז זה מאוד משונה, זו סברה מקרטעת הייתי אומר, בשביל לייסד עליה דין של יארג ועל יעבור. זאת אומרת, מכוח הסברה הזאת אנחנו רואים לבן אדם למות. זה לא איזה משהו שאתה לא עושה פה בדרוש או ברעיונות. זאת אומרת, מדובר פה במשהו שאמור להיות איתן כסלע. אז זה קצת קשה להבין שככה באמת, שזה באמת הבסיס לקביעה הזו של תוספות. באמת בעל הבניין ציון אומר, זה לא הסבר בתוספות, כי בתוספות זה כנראה לא הכוונה, אבל בעל הבניין ציון טוען שזה באמת נכון, יש יארג ועל יעבור על ביוש. הוא טוען שזה יארג ועל יעבור על כל, על כל פגיעה בחבר, על כל מצוות שבין אדם לחברו, כשעדיין לא לגמרי ברור מה ההסבר לזה, למה באמת זה כך. אז מצד אחד, אם אני חוזר לפרדוקס הזה, מצד אחד דיני ממונות הם הדבר הגמיש ביותר שיש, ומצד שני יארג ועל יעבור, זו איזושהי חומה שאי אפשר לעבור אותה. אז מה, אז, אז, אז דיני ממונות זה הדבר הכי קל וגמיש, או שזה הדבר הכי קשיח ובלתי אוויר? כן? זה כמו הדינו העצמי. חזר אומרים על דוד המלך, שכשהוא היה בחיים הוא היה עדין, וכשהוא היה יוצא למלחמה הוא היה מקשה עצמו כעץ. זאת אומרת, יש אותם דיני ממונות, מצד אחד נראים הכי גמישים שיש, ומצד שני נראים מין משהו קיר בלתי אוויר. זאת אומרת, משהו שהוא...
לא נראה קיר בלתי אוויר, אבל כשלא לבש חברו זה לא ממונות.
גם ממון, גם גזל, כן, הוא טוען שלבש ממון זה כמו לבש את חברו זה חושב משפט.
לא משנה ממון, זה חושב משפט. זה לא החלק הממוני של זה, אלא החלק ה...
אין חלק ממוני של זה, זה
הכוונה. למה לבייש מבחינה ממונית?
לבייש פירושו לפגוע בשני, אפשר לפגוע בגופו, אפשר לפגוע בממונו. אני אגדיר את זה יותר בהמשך, אבל זה לפגוע בשני. הביוש הוא אחד מדיני הממונות, לא רק בגלל שמשלמים על ביוש. לא רק בגלל שמשלמים על ביוש. כי הביוש הוא פגיעה, טוב, אני כבר מקדים, אבל אמרתי את זה כבר, זה פגיעה בזכות של השני.
כן, אבל כשאנחנו אומרים שזה דיני הממונות, אנחנו אומרים שאנחנו מעריכים כמה הבושה הזאת שווה
לכל התוצאה. אני אמרתי, אני טוען יותר מזה. ואתה, לבייש זה כמו לגזול. כתוצאה מזה, על ביוש משלמים. אבל זה מתחיל קודם, לא רק בגלל שהעונש הוא עונש כספי, העונש הוא כספי בגלל שבמקור בעצם יש פה משהו שהוא כמו גזלה, הביוש הוא כמו גזלה. זה מתקשר למושג
שני, חבלה זה קצת יותר.
כן,
כמו גזלה. אם אתה יכול למחול שאתה חומל ביוש, אנשים הפוסקים אומרים שאסור לעשות את זה, אדם לא...
אני לא מדבר על עמת החומרה. אני מדבר על הרעיון, רמות החומרה ודאי שלך, גם רצח מבחינתי זה כמו גזלה, מבחינת הלוגיקה, זה לא בגלל שזה לא יותר חמור, זה יותר חמור, אבל הלוגיקה של זה היא כמו גזלה, עכשיו אני מסביר, זה מה שדיברתי בפעם הקודמת, עשיתי הבחנה בין שני סוגי חובות שיש בהלכה, יש חובות שיסודן בציווי של הקדוש ברוך הוא, או של התורה שמטילים עליי חובה כלפי מישהו או כלפי מי שהם, ויש חובות שיסודן בזכויות של השני כלפיי. דיברתי על טבלת הופל, כן, אתם משפטנים, שאומרים שכל זכות של השני בעצם יוצרת חובה שלי, וכל חובה שלי בעצם מתבססת על זכות של השני כלפיי. אני, כשאני לביתי ממישהו כסף, אז הוא יש לו זכות לקבל ממני את הפיראון, את הכסף בחזרה, ממילא יש עליי חובה לפרוע. את החובה שלי והזכות שלו זה שני צדדים של אותה מטבע. זה מה שמקובל בעולם המשפטי, אבל בעולם ההלכתי יש שני סוגי חובות. אחד מהם באמת זה חובות שיסודן בזכויות של האחר, אבל השני זה חובות שהן לא קשורות לזכויותיו של האחר. ומה שבעצם אמרתי זה ש... אולי אני רק אביא את הדוגמה שנתתי של יחזקאל אברהמסקי, לפני שעם זה סיימתי פחות או יותר. הדוגמה לגבי ריבית, אותו אחד בלונדון שם הוא לבא כסף ושילם ריבית, הוא טבע את המלווה לתת לו, להחזיר לו את הריבית, ריבית קצוצה יוצאת בדיינים, והבית דין פתר את המלווה, או לא כפה עליו, כן, ראוי להחזיר כל ריבית, אבל ריבית קצוצה הדיינים כופים להחזיר. אז הדיינים שם אמרו, זה לא ריבית קצוצה, אנחנו לא מתערבים. אז אומר להם, תתנו לי מאיכן דנטוני, זאת אומרת, תנו לי נימוקים, בדרך כלל זה כדי שאפשר יהיה להרער, לא היו מוכנים לתת לו נימוקים. אז הוא הלך לרב חזקאל אברהמסקי, שהיה רב של לונדון, ואמר לו, א', הם לא נתנו לי את הכסף, ב', אפילו נימוקים הם לא נותנים לי, אני אפילו לא יכול להרער. אז הוא גם אומר להם, הוא גם אומר לו שהם צודקים. וגם נפנף אותו. הוא בעצם הסביר שכשאתה בא לתבוע ריבית קצוצה, אפילו אם זה היה ריבית קצוצה, בית דין פשט שזה לא ריבית קצוצה, אבל אפילו אם זה היה ריבית קצוצה, אתה בעצם לא התובע פה. אין לך זכות לקבל את הריבית הזאת, אלא יש עליו חובה לתת לך את הריבית הזאת. זאת אומרת, במילים אחרות, לך, אתה לא עומד פה כבעל דין, לא אותך דנו. ממילא גם לא היה מגיע לך שיתנו לך נימוקים. נימוקים נותנים לבעל דין. שהוא מבקש נימוקים, תסבירו לי למה דנתם אותי כך, אז אני יכול, זכותי לבקש נימוקים. אבל אם לא דנו אותך, אז מי אתה? אתה לכל היותר עד. באופן קיצוני אני אומר את זה. אתה בעצם עד פה. אתה רק מעיד שהוא לקח ריבית קצוצה, וממילא עכשיו בעידין יכפה אותו להחזיר את הריבית. נכון שכשהוא מחזיר את הריבית, הוא מחזיר אותה ללווה, הוא לא מחזיר אותה למישהו אחר. אבל זה כמו כנסות, ומי שהזכרתי את הדוגמה הזאת, גם בכנסות זה ככה. כנסות בפשטות זאת הנישה, זה לא פיצוי, כנסות כספיים, ועדיין זה הולך לנפגע. אז בסופו של דבר זה, יש אחרי שאני מטיל את העונש, יש היגיון שאם כבר הוא משלם כסף והוא פגע במישהו, שייתן למישהו פגע בו. זה ברור, אבל לא בגלל שמי שפגע בו תובע את הכסף הזה. זאת אומרת, זה לא שהוא יכול עכשיו להיות בעל דין פה ויש לו זכות לקבל את הכסף, אין לו זכות. לשני יש חובה לתת את הכסף, ובעידים קופים על זה מצד כפייה על המצוות. לא בגלל שבדין ממצים את זכויותיו של התובע, אלא שבדין מאלצים את הנתבע להתנהג על פי ההלכה. מדין שקופין על המצוות.
לפני 4-5 אתה יכול לתבוע.
אתה לא יכול לתבוע כלום. אתה ב-4-5 אתה עונש.
נכון, אבל...
מה זה יכול לתבוע?
המגזר, אני יכול לתבוע את זה.
הוא לא תובע, הוא בא לבדין ואומר לחבר'ה, הוא גדל ממני. עכשיו בדין יעניש אותו ב-4-5, זאת לא צפייה במובן שמגיע לי. היום, בזמן הזה יש 4-5, אם מגיע לי, אז אני יכול גם היום לתבוע. יש פה, זה כנס, הכנס הזה לא קיים כל עוד בית דין לא קבע אותו. זאת לפחות התפיסה המקובלת. הזכרתי, אני חושב את רבי עקיבא איגר במכות בדף ה', אני חושב שהזכרתי אותו, שהוא מדבר על זה שמה שכנסות ובכלל הנישה של בית דין לא קיימת כל עוד בית דין לא הטיל אותה. להבדיל מחוב ממוני, שחוב ממוני קיים כמובן גם בלי שבית דין קבע אותו. בית דין רק קובע שאכן יש חוב כזה, זאת אומרת, מגלה את העובדה שיש חוב כזה, וכופה לשלם אותו. אוקיי? אז בעצם ההבחנה הזאת בין, בין חובות שבאות מכוח זכויות לבין, לבין חובות שאין יסודן בזכויות, זאת ההבחנה בין חושב משפט לבין שאר ההלכה. אז בחושב משפט זה אוסף החובות שיסודן בזכויות של השני. כאשר השני תובע משהו שמגיע לו, יש לו זכות ממני, אז כמובן בית דין ידרוש ממני לתת לו את מה שאני צריך לתת לו כדי למצות את זכויותיו, שם הוא התובע. לעומת זאת בחובות שאין יסודן בזכויות, אני אמנם צריך לתת לו, אבל הוא לא יכול לתבוע את זה ממני. הבאתי שנייה אחת, הבאתי דוגמה להלכות שמופיעות ביורי דעה, ריבית, זה כבר הבאתי קודם, וצדקה למשל, שבשני המקרים האלה זאת חובת בין אדם לחברו ממונית, שלפי הגדרה פשוטה לכאורה זה היה אמור להיות בחושן משפט, ובכל זאת הטור ממקם את זה ביורי דעה, ושהעני לא יכול לתבוע אותי בבידים, תן לי בבקשה את הצדקה שמגיעה לי. לא מגיעה לך צדקה, יש עליי חובה לתת לך צדקה, לך אין זכות לקבל ממני צדקה, אז אתה לא יכול לתבוע אותי. נכון שאם תבוא לבידים, בידים יכריחו אותי לתת כי קופין על הצדקה, זה משהו אחר, אבל זה כפייה על המצוות. לכן זה מופיע ביורי דעה, כי זאת חובה שאין יסודה בזכות של האחר. ואותו דבר בריבית. אחת האינדיקציות, בדיוק מישהו שלח לי מייל אתמול, אני לא מכיר את השמות, אבל מישהו שלח לי מייל אתמול בעקבות השיעור הקודם, לא משנה, סביב איזושהי הלכה בשולחן ערוך, שממנה נראה, ככה הוא חשב, שיש ללווה זכות עמידה בבית דין כדי לתבוע את הריבית. אני לא ראיתי שם את העניין הזה, אבל בדיוק שתי הלכות אחרי זה נעבוד, אני אביא את זה כבר עכשיו, פשוט כי זה שתי ראיות לטובת מה שאמרתי. הלכה אחת הזכרתי כבר, שאומר שבית דין לא יורד לנכסים, בניגוד לחובות רגילים, אם מישהו חייב לי כסף כי הוא לבן ממני, אז בית דין יורד לנכסיו אם הוא לא משלם לי, כיוון שאין עליו מצווה לשלם לי, יש לי זכות לקבל ממנו. אז אם הוא לא ממלא את החובה שלו, אז בית דין ייתן לי את הזכויות בעצמו. הוא אולי לא יקיים את פריאת בעל חוב מצווה, כיוון שבית דין עשה את זה על כורחו. אבל אני, זכותי לקבל את הכסף לא בגלל פריאת בעל חוב מצווה. זכותי לקבל את הכסף, כי זה כסף שלי. אתה יודע? אז לכן בית דין יורד בנכסים. בריבית כותב בשולחן ערוך שבית דין לא יורד בנכסים. יש עוד קצת ויכוח, לא משנה, בראשונים, אבל גם ראשונים שאומרים שכן, אז יש רמב"ן שאומר, עד שאתה כופהו בגופו, כופהו בממונו. זאת אומרת, זה עדיין הרעיון הוא כפייה למצוות, רק אני כופה למצוות באמצעות ירידה לנכסים. אבל זה לא ירידה לנכסים במובן שזה באמת מגיע לי, שזכותי לקבל את זה. איפה רואים את זה? אותה הלכה אחת אחר כך, בקוף סמך לביורי דעה, הלכה אחת אחר כך בשולחן ערוך מופיע, שאם הבן אדם מת, לא מוציאים את הריבית מהיורשים. עכשיו, אם הוא לבא ממני כסף, הוא חייב לי כסף, והוא מת, ודאי שיוקחו, אני מדבר מהירושה, לא מהכסף של היורשים, אבל מהירושה, ודאי שלוקחים את הכסף, ואתה אומר, הוא חייב לי את הכסף, זה כסף שלי, הוא לא יכול להוריש את זה ליורשים שלו, אוקיי? לעומת זאת בריבית, אם הוא מת, גמרנו. למה? ושריבית, החזרת הריבית זאת חובה שמוטלת עליו, אם הוא לא היה עושה זה בית דין יכפה עליו וריבית קצוצה. אבל אם הוא מת, אז גמרנו. הרי זה לא כסף שלי באמת, יש עליו רק חובה לתת לי. אם הוא מת, נגמר, אין חובה יותר. זה לא חובה שעוברת ליורשים, בגלל שזאת לא זכות שלי. חובות של האבא לא עוברות ליורשים. רק זכויות שלי נשארות, הן לא עוברות ליורשים, פשוט נשארות, זכויות שלי. ואם הפעם האבא היה חייב לי, ואחרי זה היורשים חייבים לי. אז לכן זאת אחת האינדיקציה החזקה לעניין הזה, שריבית בעצם שייך ליורה דעה ולא לחושב משפט. כן.
אז אם נחדד את זה לפי, אם אני מבין נכון לפי מה שאתה אומר, כל הנושאים של חושב משפט, שהם בעצם הנהגה חוק וסדר, אין עניין לתבוע דווקא בבית דין רבני.
אז אני...
שאני יכול ללכת לכל מקום, לכל חיצי אם אני הכי טוב.
אני אדבר, יש עניין, אני אדבר עוד רגע, אני אבהיר את זה קצת יותר, לקראת המשך השיעור אני אדבר על זה, בסדר? אני אחזור לזה.
בסימן
נקודת קרובה.
בסימן מגוף החושב משפט, כבדיו, אני אומר לכם. מגוף החושב משפט...
כן, לא, ברור, הלכה ודאי אומרת ככה, קשה ללמה. כן, כן.
אני שאלתי את האמא.
אה, אוקיי.
הייתה זה אומר לי מפורש שצריך קובע. שבלי תובע, אז הבית דין לא כופה.
Okay.
אז לפי זה, אז כן יש עמדה של התובע. כלומר, יכול להיות שמה שהרב אומר, זה נכון עקרוני, אבל שיש עמדה של
התובע... לא, מה זה עמדה של... עמדה של התובע, אבל גם אם אתה רוצה שיהיה פה תובע, זה רק אומר שאתה רוצה שיהיה איזשהו טריגר לבית דין לכפות. אבל זה לא אומר שלתובע הזה מגיע הכסף. כיוון שאם המלווה מת, היורשים לא ייתנו לתובע. אם זה כסף שלו, אז הם ייתנו לו.
אבל הוא אומר גם כן בהמשך, שהוא דיבר על זה בסימן ת', שסימן ת' זה יוחות דיימים, וזה כן,
שחושב
משפט. אז יכול להיות שיש גם, אם יש לו נושה, שהנושה שלו, כן, של הרובה, שמגיע לו הריבית, יש לו גם כן תביעה נגד זה שצריך להחזיר לו את הריבית. הוא אומר שהוא צריך ליזום את זה, אם הוא לא יזם את זה, אז אין. אבל משתמע גם כן שנכון שאין פה שיבוד נכסים, זה נכון. אבל כנראה שהמנגנון הזה לא כן נותן לו איזשהו עמדה כלפי.
בסדר, אז אני אומר, אתה צריך אותו כטריגר כדי מכפות, אבל זה לא הופך את זה לזכות שלו, אבל זה עדיין יורה דעה. אין לו זכות, אם זה היה זכות שלו, גם היורשים היו צריכים לשלם.
לא,
לא בצדקה לא צריך טריגר. חופים על הצדקה, למה לא צריך שאני אעשה את הטריגר?
צדקה זה משהו אחר מריבית, מה זה קשור? ריבית נובעת מאיזשהו סוג של עוול, עוול שהוא לא פגיעה בזכות, לא משנה, אבל פגעת במישהו, אז אתה רוצה שהמישהו הזה יבוא ויבקש מבית דין סיוע. בצדקה לא צריך בקשה, אם אתה רואה שמישהו צריך אז אתה נותן לו. בסדר, זה אפשר להביא את ההיגיון הזה.
אם זה בעצם כפייה למצוות, אז כפייה למצוות צריכה להיות גם בריבית בלי קשר לטענה של מישהו.
בכלל, סתם שאלה, למה בריבית לא קצוצה היא לא יוצאה בדיינים? גם כפייה למצוות יש בכל המצוות. ריבית לא קצוצה היא בידי רבנן, המצוות הרבנן גם קופים, מה המצוות הרבנן לא קופים? יש כללים בריבית, למה כן קופים ולמה לא קופים, צריך לדון בזה בנפרד. בכל אופן, אז המושג הזה של הזכויות והחובות הוא זה שמגדיר את ההבדל בין חושן משפט לבין שער ההלכה. חושן משפט זה אוסף החובות שמוטלות עליי מכוח הזכויות של האחר. זה פשוט מה שמגדיר את חושן משפט, להבדיל מחובות ממוניות שמופיעות ביורה דעה, ששם זה חובות נטו, לא חובות שיסודן בזכויות. אני רוצה קצת
כן. אחת. יש שיטה, היא לא אומרת שמוכרחת. ויש
איתה
שנזיקין נובע לא
מהזכויות
של האחר
כלפי. תוספות ביבמות, שהוא אומר שבלי התורה זה מלווה כתובה בתורה, שנזיקין בלי זה זה לא היינו חייבים.
אבל
אולי
עוד
יותר חזק
מזה, זה שגם מנזיקין פתוח. אם זה היה דין של זכויות של האחר כלפי, למה גם מנזיקין פתוח? הרי שר הכל, זה בעל דין נזק, ועכשיו...
קודם כל, גם לגבי גרמה, אז יש מאירי בבבא קמא שם ובעל ההשלמה שאומרים שזה חובה ממש, רק לא לצאת בדיינים, אבל זה חובה ממש. זאת אומרת, מי שלא שילם את זה הוא רשע שנפסל לעדות. זה ממש, אבל אני חושב שזה לא ממוניק הבא. אם קרה לך נזק, למה אני אשם? זה לא, העובדה שלך קרה נזק היא ברורה, כל השאלה זה מה האחריות שלי. מה שהגמרא אומרת, התורה אומרת, לא משנה, שאם אני פעלתי את זה בגרמה, אין עליי את האחריות. זה לא אומר שהממון שלך לא נפגע, זה רק אומר שאתה לא יכול לבוא אליי בטענות. כאילו אני עשיתי את זה אלא משהו איכשהו, אני דרך משהו אחר.
אבל גוף הקונספט הזה, שלא אני עשיתי את זה משהו אחר, הוא מאוד קשה להבין אם זה שיח של חובות וזכויות, כי בוודאי שגרמתי.
אז מה אם גרמתי? אבל הזכות שלך נוצרת אליי, הזכות שלך נוצרת אליי רק במקום שאני פגעתי בממונך, וגם לא אני פגעתי בממונך.
אבל אם ניקח היגיון אנושי, כן?
היגיון אנושי אומר
שגם עכשיו, למה היגיון התורני לא אומר ככה? אז לכאורה יש אפשרות להסביר אותו, זה לא חייב את ההסבר היחיד, שכל החיוב של נזק מלכתחילה הוא עונש על המזיק, וכעונש על המזיק עכשיו שייך לדבר עם גרם החייב הוא פתוח.
אז זה
דין של חוק.
אז זה מחזיק,
יותר קשה להבין.
הניסוח הזה מחזיר אותי לאותו תוספות שהזכרתי קודם, שתוספות אומר שבעצם זה מלווה כתובה בתורה נזיקים. זאת אומרת שבלי שזה היה כתוב בתורה בן אדם לא היה חייב את זה, אז זה גם בעצם הולך לכיוון הזה, אבל נדמה לי שזה לא משנה, בגלל שבסופו של דבר גם לפי תוספות, שזה קשה התוספות הזה, אבל גם לפי תוספות מה שכתוב פה זה שהתורה יצרה זכות שלך כלפיי, זאת לא זכות שנוצרת מאליה אלא התורה יצרה את זה, אבל התורה כשהיא עשה את זה היא הוסיפה סעיף לחושן משפט. זאת אומרת, זה לא חובות, הרי השאלה מה התורה יצרה, לא האם התורה יצרה. התורה יצרה את זה, אבל מה היא יצרה? היא יצרה חובה עליי, או היא יצרה זכות שלך, שממנה נולדת חובה שלי? זה השאלה. אני אומר, אפשר להגיד, הכל יכול להסתדר, אבל אני אומר שרואים במיקום של חושב משפט ויורד נער, רואים שזה לא כך, ודאי שזה יכול להסתדר, מה שאני אומר הוא לא הכרחי. אני מציע הסבר לקטגוריה הזאת, שאומר שחושב משפט יסודו בזכויות, זה ברור, יש לשני תובע, גם בנזיקין תוספות לא מתמקח על זה, שיש הבדל בין נזיקין לבין ריבית, שבנזיקין אתה יכול לתבוע ובריבית אתה לא יכול לתבוע, או בצדקה. זאת אומרת, גם תוספות מקבל את זה שאפילו סמיל והכתובה בתורה, אפילו שהתורה קבעה את זה, אבל התורה קבעה שלשני יש זכות כלפיך. זה מה שהיא קבעה, זה תוכן הקביעה. אז לא משנה שזה בא מהתורה, יש זכויות שנובעות מעצם העובדה שאתה בעלים על ממון, ויש זכויות שנובעות מזה שהתורה נתנה לך את הזכות הזאת. יש כאלה שטוענים שכל הזכויות הם כאלה, שהתורה נתנה לך את הזכויות האלה, על זה אני אדבר עוד רגע. בסדר, אבל אני מתעניין בשורה התחתונה, לא מאיפה מקור הזכות, אלא איך מוגדרת, מה ההגדרה ההלכתית של העניין הזה, זו זכות שלך או חובה שלי? לא משנה כרגע אם התורה קבעה את זה, או שזה איכשהו משפט טבעי,
מה שאני אומר. אם אתה אומר שהתורה קבעה את זה, אז מה שאמרנו בפעם שעברה, שזה בעצם תלוי בהנהגה של כל מקום ומקום,
לא, ברור. אז
אפשר להגיד,
כאן אני מגיע לנקודה הזאת, ודאי שלא. כאן אני מגיע לנקודה הזאת, שבאמת לכן אמרתי שיש כאלה שאומרים שהכל זה ככה, ויש כאלה שלא. זאת אומרת, והזכרתי את זה בשימון שקוף בתחילת השיעור הראשון, נדמה לי שזה היה, ודיברתי על זה שרבשימון שקוף מייסד את המושג הזה שנקרא תורת המשפטים. אז הוא מתחיל בשאלה, לא יודע אם דיברתי על זה אז ממש את כל ההקשר, הוא מתחיל שם בשאלה של המערי בסן, איך זה יכול להיות שספק ממון לכולם. כן, אם אני תובע כסף ממישהו ולא הבאתי ראיות, אז המוציא מחזור עליו הראיה. בלשון המפרשים הראשונים האחרונים קוראים לזה ספק ממון לכולם. ספק ממון לכולה לנדבה כמובן, כי כולה לזה זה חומרה לזה, אבל כשדברים לכולה הכוונה לכולה לנדבה. אז שואל המערי בסן, איך זה יכול להיות? יש פה ספק איסור גזל. ספק איסור לחומרה, איסור תורה. איך זה יכול להיות? זה מביא שם כמה תירוצים, תומים ועוד, אבל בסופו של דבר הוא מגיע למסקנה הזאת, כל שער ה' שלו בעצם מוקדש לעניין הזה, מזוויות שונות. והוא אומר שבחיוב הממוני, החיוב ההלכתי שלי לתת את הכסף למישהו אחר יסודו בעצם באיזשהו מצב משפטי שקודם להוראה של התורה. זאת אומרת, התורה, נגיד שהתורה אמרה לא תגזול, כשהיא אמרה לא תגזול היא מניחה מערכת של דיני בעלות וקניין, כיוון שאחרת אם אין הגדרה מי בעלים על מה, איך אני אחשב גזלן, מה ההגדרה? בשביל שאני אחשב גזלן צריך להגדיר מי בעלים על מה. מאיפה ההגדרה הזאת, איפה היא כתובה? אז הזכרתי, כן, שבאבט הזאת מתכת בלי פשוקים. זאת אומרת, שההגדרות האלה כמעט כולן, יש פה ושם, אבל רובן אלה הגדרות של חכמים, הגדרות שהן לא יוצאות מפסוקים, לא כתובות בתורה. אפשר משקוף רוצה לטעות שזה באופן מהותי כך, זה לא מקרה. זה באופן מהותי שאומר שבעצם הרובד המשפטי שקובע מי בעלים על מה, זה רובד שקודם לציווי של התורה, הוא קיים עוד קודם. הוא בעצם קביעה של נורמה חברתית, משפטית. כן, החברה קובעת איזושהי נורמה, איך קונים, איך מוכרים, מי בעלים. כשהחברה מכירה בך כבעלים על משהו, אז עכשיו אם אני לוקח את זה בלי רשות, אני גזלן. אבל לפני שמגדירים אותי כגזלן, צריך לקבוע שאתה הבעלים. והקביעה שאתה הבעלים היא קביעה של החברה. וכך הסברתי שבאמת במקום שהחברה לא מוכנה, אז הפקר ודין הפקר וכל מיני דברים כאלה, אז זה נבע מהעניין הזה. עכשיו, אם באמת רואים את זה כך, אז יוצא שהזכות שלך, הזכות שלך על הממון היא זכות שלא נובעת מציווי של התורה, אלא מההסכמה החברתית משפטית שהממון הזה שייך לך. התורה נותנת לזה גיבוי הלכתי, כן, דתי, אני לא יודע איך לקרוא לזה, בצורה של איסור לא תגזול. זאת אומרת שברגע שיש לך ממון ואני לקחתי לך את הממון הזה, אז לא רק שאני עבריין משפטי, אלא אני גם עבריין דתי, כי עברתי על לא תגזול. אבל ההגדרה היסודית היא הגדרה משפטית, לא הגדרת לתורה. הציבור מחליט מה נקרא ממון של מי. אגב, אני חושב שכן דיברתי על זה שם, יש כאלה שרוצים לטעון ברב שמעון שקופ שכל האיסור הוא רק האיסור הדתי. ברובד המשפטי יש רק את ההגדרה, מי בעלים על מה. אבל עדיין לא היה איסור לקחת ממון שהוא לא שלי, עד שהגיע לב שלא תגזול. רב שמעון שקופ ברור שזה לא נכון, יש כמה וכמה ראיות לזה, רב שמעון שקופ מדבר על איסור לקחת מהשני גם בלי לא תגזול. למשל בגזל גוי הוא מדבר על זה. למה אמר שגזל גוי לא דאורייתא, הוא עדיין אומר שאסור לקחת, אסור ברמה המשפטית לקחת. אז הוא אומר שזה לא רק קביעה, נקרא זה של עובדה משפטית, זאת אומרת, האם זה שלך או לא שלך, אלא יש פה גם איסור ברמה המשפטית. רק התורה מוסיפה על זה קומה ב', גם איסור דתי. יש פה לא תגזול.
אז הנה הגניין, סודר, חניפים וזה, לאו דווקא.
נכון, זה הסוגיה של סיטונטה. זה הסוגיה של סיטונטה. בסיטונטה כתוב שאם מקובל בחברה איזשהו צורת קניין שלה, זה תקף ולרוב הדעות זה
דאורייתא. אם מבחינה משפטית אנחנו החלטנו שאם אין לך ראיות אתה לא יכול להוציא את זה, ואם לפחות אני מעמיד את הממון בזה שמחזיק.
לא, אני עוד לא הגעתי למה שרב שמעון שקופ עושה עם זה.
בינתיים מה אם הכיסא שייך לך או לא קובע פה במדינה, מה שקבע המדינה.
אוקיי, וההלכה מכירה בזה דה פקטו ואומרת יש איסור לא תגזול לפגוע גם בזכות הקניינית הזאת.
אבל איך, רגע, עכשיו נתגבר על הנושא הזה שזה איסור דאורייתא.
רגע, עכשיו אני מגיע. זה מה שרב שמעון שקופ אמר. אז איך הוא מיישב את הקושייה שלו? הוא יצא מזה שאיך זה, למה ספק ממון לכולה? אז הוא אומר שספק, שאיסור הממוני לא עומד על רגליו שלו. הוא עומד על הרגליים המשפטיות. וכדי שאתה תהיה בספק איסור לא תגזול, אתה צריך להיות קודם כל בספק משפטי לגבי הבעלות על הממון. עכשיו, ברגע שיש דין של חזקה או מוחזקות, כן, של מי שמחזיק בדבר, אז הוא מוחזק להיות הבעלים, בכלל משפטי, וזה הגמרא עצמה אומרת, מה דקאי ודקאים, הלייזי לבייאצי, אתה מביאה צבאה, ביחס להמוצים מחדור על הבעיה. אז אם זה כלל משפטי, אז זה אומר שברמה המשפטית, הממון הזה הוא של המחזיק, כל עוד לא הובעה ראיה. ברגע שמשפטית הדבר הזה הוכרע, אז כבר אין ספק ברמה ההלכתית, כי הספק ברמה ההלכתית מתחיל מספק ברמה המשפטית. ולכן הוא אומר, אין מה לדון על ספק איסור לחומרה ולא תגזול, אם הרמה המשפטית פשטנו את זה עם כללים משפטיים. והמוצאים החברו עליו הראיה זה כלל משפטי, שאומר שגם אם לא הבאתי ראיה, אם הממון נמצא אצלך, ההנחה המשפטית היא שהוא שלך. אני לא יכול כרגע לטיבה של הקביעה הזאת, האם זה ראייה, הנהגה, זה פרשייה אחרת, אבל זאת הקביעה המשפטית, כמעט כל מערכת משפטית בעולם נדמה לי מכירה בזה, זה לא איזה חידוש של התורה, זו סברה פשוטה של כל, של הרבה בני אדם, וכיוון שכך, זה המצב, כרגע זה שלך. אם זה שלך, אז לא מתעורר בכלל, איסור לא תגזול, למרות שברמה התיאורטית, אולי באמת אתה שקרן, וזה לא שלך. אבל כיוון שמשפטית קבענו שהעולם המשפטי מכיר בזה כשלך, ממילא כבר לא יתעורר פה איסור לא תגזול, ולכן יש לו
גזלן. מה? אתה לא הולך להגיד שהוא לא גזלן, נכון?
מה אתה לא עובר?
הוא עדיין עובר על איסור לא תגזול.
מי זה?
אני אגיד הוא באמת גזל את זה.
כן?
הנקבע, כן? הוא באמת גזל את זה. אבל בגלל שיש לו חזקה עכשיו, אני לא יכול ללכת לקבוע את זה, נכון? אז אנחנו אומרים כאן בעצם אין איסור לא תגזול.
זה איסור לא תגזול. אני לא יודע מה יעשה לו הקדוש ברוך הוא, זה דיון אחר. אבל השאלה אם בעידים נניח שיש פה איסור, הוא צריך מבחינת ספק איסור לכפות עליו, זה לא. אגב, סתם, אבל השאלה הזאת היא שאלה בעייתית, כי ברוב המקרים, מה זאת אומרת ספק איסור, אני יודע אם גזלתי או לא, אתה מספר לי שאני בספק, אתה בספק, אתה הדיין. אני אומר לך שלא גזלתי. אז מה, אתה בגלל שאתה לא יודע, אתה רוצה שאני אחמיר בדיני ספקות בגלל שאתה בספק? זה לא מתחיל בכלל הדבר הזה. השאלה הזאת כמובן קיימת רק במקרה אחד, במקרה של בריא ושמע. אנחנו פוסקים להלכה בבריא ושמע, לאו בריא עדיף אם יש מוחזק. בריא ושמע. עכשיו כשהמחזיק הוא בשמע, אז הוא לא באמת יודע אם זה שלו או לא, הוא טוען טענת שמה, הוא לא יודע. כאן היה מקום להגיד, רגע, יש לך ספק, ספק איסור גזל, אתה צריך להחמיר. ועל זה אומרים, טוב, אבל אם משפטית אנחנו רוצים ראייה מהתובע, אז אנחנו מחזיקים אותך להיות הבעלים, וזהו. אז עכשיו אם אנחנו חוזרים לשאלת האיסור שלך, השאלה יורדת. כי הבן אדם לא יודע. אז הוא שואל אותנו, אוקיי, מה עליי לעשות? הוא בעצמו שואל מה עליי לעשות. אנחנו אומרים לו, תראה, אתה לא צריך, בסדר גמור, אם אין ראייה ואתה לא יודע, הממון הזה הוא שלך. ואז אפילו מבחינתך, ההנחה היא שלא עבר את האיסור.
המערכת המשפטית הקובעת את הבעלות הייתה תורנית במקום להיות משפטית קדם איסור גזל, אז האם אותו טיעון שטענת הרגע שלא ברמה משפטית יש בעלות ולכן אין ספק, אז כל הכלל הזה של ספק דאורייתא הייתה לחומרה אין לו משמעות? אני לא מבין למה הטיעון שהעברת את זה לקדם משפטית משנה את התקן.
סדר קדימויות לא ברור.
לא, גם הסדר קדימויות הוא כזה, אבל הכל בתוך התורה. אבל מי שרוצה לטעון טענה כזאת, הוא אומר, הוא לא מבין למה שמעון שקוף צריך להגיע לחידוש הזה, הוא אומר בעצם עם משהו כזה. אני חושב שמה שמניע את שמעון שקוף זה שאם באמת הכל היה תורני, אז לא ברור למה באמת התורה קבעה את זה. אם התורה לספק איסור לחומרה, זה הכלל בתורה. למה להניח שהתורה לגבי גדל לא אומרת את זה? ושים לב, יותר מסברה בגמרא.
כן, אבל איך הטיעון שזה בא מהמשפט פותר את השאלה הזאת? הלו,
במשפט אין כלל שספק איסור לחומרה. במשפט יש כלל, אתם מוצאים
בחברה. עכשיו, אני שופט, בא אליי אדם עם טענת גזל. זה ברור שכשיש שני צדדים יש ספק. הרי בלהתחיל בזה שיש אמת כזו,
לא, יש ספק. אבל אני מוחזק, והכלל המשפטי אומר שאתה בלי ראיות לא תצליח אפילו לעורר ספק.
הרב שם מוסיף שקדמו למשפטי התורה.
כן.
חייב להוסיף לענות לו. משפטי הפן המשפטי קדם למשפטי התורה.
ברור, סבילה, רק בגלל זה אנחנו מדברים. הוא טוען שזה יכול להיות קודם גם בתוך משפטי התורה. שהקביעה הקניינית קודמת לאיסור לתגזול, אבל הכל בתוך התורה.
אבל פשוט מרוויח בשיטה שזה לא בתוך התורה,
שאין את הספק איסור לחומו.
שאין לי צורך להסביר למה אני מטפל בשאלה הזאת לפני השאלה הזאת.
הוא לא שואל למה מטפלים, הוא שואל למה גם פה לא מייסבים מספק לחומרה. גם ברובד המשפטי, מה זה משנה שיש רובד משפטי? גם שם אתה מספק, הרי באמת יש ספק. אז למה שם לא הולכים לחומרה? זה משפטי, בסדר. כן, אבל כיוון זה לא משפטי ולא כבר הלכתי, אז אין פה ספק איסור לחומרה. טוב, זה הנקודה. אני חושב שזאת הסיבה גם שבגללה רב שמעון לא הולך כמו רב שלמה פישר. כי הוא רוצה שזה יהיה מחוץ לתורה, כי זה בתוך התורה, גם אם אתה תבחין בין שני הדברים האלה, אז למה שיהיה ספק לכולה? זה מה שמטריד אותו. כן.
במקום להגיד רב מיני, אם אנחנו עושים לפי השיטה שהעונש הקל נבלע בתוך העונש החמור, אז הניזק לא מקבל את הכסף שלו.
אוקיי.
מה קרה בזכות שלו?
לא, זה אתה צודק. יש בעיות קשות עם קם להגיד הרב מיני בממון. יש תשובה של התיקיין שעושה קצת בעניין הזה בחלק ב' סימן מ' נדמה לי, כי יש מימד עונשי בתשלומי נזיקין, זה רואים בבירור, רואים את זה בכמה מקומות, למרות שלכאורה תשלומי נזיקין יסודם בזכות של השני. ואני חושב שזה קשור קצת למה שהרב שטיינברג שאל קודם לגבי גרמה. כנראה שיש איזשהו תנאי, זאת אומרת, התנאי לזה שאני אתחייב, זה לא מספיק שיהיה זכות שלך, אלא צריך שלי יהיה מגיע קצת עונש. למשל, מזיק בעונס פטור. למה פטור? סוף סוף הזקתי לך את הממון. אני לא מדבר על אדם המזיק, נגיד, לא משנה, ממון המזיק. סוף סוף הזקתי לך את הממון. אז למה אני פטור? כי צריך איזשהו מימד של אשמה שלי כדי לחייב אותי. לא מספיק שזה זכות שלך. במובן הזה באמת נזיקין טיפה שונה, ואולי זאת הסיבה של תוספות שהזכרתי קודם, אומר שזה מזה כתובה בתורה.
זה לא היה עונס, הוא נזיק במכוון.
מה? לא הבנתי.
בכמה אין
עונס. לא, ברור, אבל לא מגיע לו עונש, כי הוא כבר חטף את העונש. אז עכשיו אין לנו חובה להעניש אותו, והיא חייבת להצטרף. להסביר את קימה ולרבה מיני איזה פרשייה בפני עצמה, אבל אני הרבה הנחה שאני מקבל את מה שאתה אמרת, שהעונש הקטן מובלע בעונש הגדול, מה שלא יהיה ההסבר. אז בסופו של דבר עכשיו הוא פה לא חייב עונש על הממון. ברגע שהוא לא חייב עונש על הממון, לא מספיק שלשני יהיה זכות. לשני יהיה זכות, אבל צריך שהוא יוכל לבקש אותה ממני. זה שהוא נזק אז מה, למה אני חייב? כי אני אשם, כי מגיע לי איזשהו עונש או משהו כזה. בגרמה אני לא אשם, באונס אני לא אשם, ובקינה בדרבה מיני אני אשם, אבל כבר שילמתי את חובי לחברה, אז שוב פעם, אי אפשר לתבוע אותי.
אבל נראה לי גם שגמרא אומרת, נגיד שמישהו מוצא להורג בקים לרמי, ויש עניין גירושים לתבוע את גמרות.
בסדר, עניינים זה משהו אחר, גם בגמרא
זה גמרא. זה אומר בעצם שאנחנו לא מתאמנים לגמרי מהסכות של הבן אדם.
בגמרא זה גמרא. גמרא בוודאי, לדיני שמיים חייב לשלם, והזכרתי את המאירי וההשלמה קודם, שהוא נחשב גדלן אם הוא לא משלם, לא שיש חובה בדיני שמיים לשלם. אז זו חובה ממש, ממונית, לפי המאירי וההשלמה. טוב, אז בכל אופן, אז היינו ברב שמעון סקופ, אז רב שמעון סקופ בעצם מגדיר את, את העניין הממוני כמשהו שקודם לחובה ההלכתית שלא תגזול. אולי דרך זה אפשר להבין, אתה הזכרתי את רש"י, אני חושב, רש"י בבבא קמא, בדף סמך, לגבי אדם לא מציל עצמו בממון חברו, עם דוד המלך ששאל את הסנהדרין שם, מהו כן שאציל עצמי בממון חברי, אז אמרו לו, אתה מלך, אתה הוא מלך פורץ גדר לעשות לו דרך, זאת אומרת, יש לך יותר בגלל שאתה מלך. אז מכאן רואים שמי שלא מלך לא יכול לעשות את זה. והשאלה למה? מה, יש יערג ואל יעבור על גזל? אז מי שלא מלך, הוא נמצא בסכנת נפשות, עכשיו הוא צריך להשתמש ברכוש של חברו, לגזול או להזיק רכוש של חברו כדי להינצל. פיקוח נפש. בסדר? ומה הוא אומר? אדם לא מטיל עצמו בממון חברו. לכאורה זה יערג ואל יעבור על גזל. מה זה? יש שלוש עבירות חמורות. מה, איפה יצאה הרביעית? עכשיו, נכון שרוב הראשונים חולקים על רש"י. תוסף במקום חולק על רש"י, והרש"י, כולם חולקים על רש"י. אבל, לשים לב, הם אומרים שמה שכתוב בגמרא זה שמותר, אבל צריך לשלם. שאומרים, אין אדם מציל עצמו ממון חברו, זה לא פשט הגמרא. אבל שהגמרא אומרת, מותר, אדם לא מציל עצמו ממון חברו, הכוונה שאם הוא יציל צריך לשלם. הוויכוח הוא אם הוא צריך לשלם או לא. אגב, פה יש מחיר ספרדי לכיוון ההפוך. כי למאן דאמר שמותר לאדם להציל עצמו ממון חברו, זה אומר שאפילו לא צריך לשלם. זו סברה קשה, זאת אומרת, בסך הכל, אתה ניצלת. בסדר גמור, לקחת את הממון שלו, הכל בסדר, אבל לא לשלם לו, למה? יש מחיר סברתי לשני הכיוונים. בכל מקרה, אז זה זאת שיטת רש"י. הראשונים חולקים עליו, כולם, אבל יש ניסוחים שונים בראשונים. וכמה וכמה מהם, לדעתי, כן מצטרפים לרש"י ברמה העקרונית, הרעיונית. למשל, תשובת הרשב"א, אז הרשב"א אומר שמה שהאדם לא מציל עצמו בממון חברו זה בגלל שהבעל הממון משועבד בעצמו להציל אותי, לא תעמוד על דם רעך. וכיוון שכך, אז אני כבר לוקח לו את הממון, אבל גם כל כך יצרתת את הממון כדי להציל אותי. לא תעמוד על דם רעך. אז כיוון שכך, אני כבר לוקח את הממון. והרשב"א הזה הוא לא פשוט בכלל. כאילו, אם אני חוזר ליורדיה וחושב משפט, אז לא תעמוד על דם רעך זה יורדיה. הוא לא חייב לי את זה במובן שאני יכול לתבוע ממנו. הוא עבריין אם הוא לא עושה את זה, הוא רשאי אם הוא לא עושה את זה. אבל אין לי זכות תביעה, הוא לא חייב לי את הכסף הזה ברמה המשפטית. יש עליו חובה לא לעמוד על דמי, זאת אומרת להציל אותי. אז איך דבר כזה יוצר שיעבוד שמאפשר לי עכשיו לקחת את הכסף בעצמי? אם מישהו חייב לי צדקה, אני יכול לקחת את הכסף בעצמי? חייב לי צדקה, חייב לתת צדקה. כן? אני יכול לקחת את הכסף בעצמי.
זה אולי אפשר יושב, כי יש כבר בסנדין עם ג' למה יש גם לשבות הלא וגם לא תעמוד מה שהיית הרי זה כפול ואתה אומר לך חינם לשכר אם רק אחד היית לך חינם יש לשני להגיד שאפילו בשכר אז אני הפך להיות חובה
ממש חובה טוב, אני לא יודע, האם באמת לא תעמוד האם באמת לא תעמוד אדם רעך הופך להיות חושב משפט אני בספק אם הרשב"א מתכוון לומר את זה, אני לא יודע אני בספק, טוב, אבל זה מה שהוא אומר בכל מקרה זה מה שהרשב"א אומר ואז אם זה ככה, אז תשימו לב בעצם הרשב"א טוען שאם לא הייתה חובה עליך להציל אותי אז גם הוא היה מסכים לרש"י שאסור היה לי לקחת את הכסף למה? בכל היותר אני עובר על איסור לא תגזול לא תגזול נדחה לפני פיקוח נפש מה זה משנה אם הוא משועבד לי או לא? זאת אומרת הרשב"א מחפש היתרים בשביל לחלוק על רש"י כדי שאני אקח את הכסף שלא יהיה פה איסור לא תגזול כי אם יש פה גם הוא מסכים שהדבר הזה לא נדחה לפני פיקוח נפש זאת אומרת גם הרשב"א מצטרף הטור מביא את תוספות והראש שגם הם חולקים על רש"י והטור אומר מותר לקחת על מנת לשלם מסבירים כמה מהאחרונים שאם הוא לוקח שלא על מנת לשלם גם התוספות והראש אומרים שעשו אם אתה יודע שאין לך כסף וגם לא יהיה לך לא תוכל לשלם הם אומרים יערג ואל יעבור גם התוספות והראש אני לא בטוח שזה מוכרח בלשונם אבל יש כמה אחרונים שככה מבינים את הטור שהטור אומר שמותר לקחת על מנת לשלם פירושו שבסדר בשביל לשלם כי זה לא נקרא לקחת אבל אם באמת אתה לוקח אז איסור לא תגזול.
נו, אז מה?
שלא תגזול איתך בפיקוח נפש.
מה הבעיה? כל אחד מבטר על הכסף שלו.
לא, אם אתה מבטר, ודאי שאין בעיה בכלל.
אבל בהחלט, כל אחד...
עכשיו אני בא ועכשיו פה, אני עומד פה, ואני אומר לך עצור, לא רוצה, לא מסכים שתיקח. מותר לך לקחת? זה השאלה. אין מישהו. לא משנה, מה לא משנה? תיאורטית, אם יהיה מישהו כזה, מה עושים? הדיון יכול להיות דיון שסודד עם הגמרא,
לא חשוב מה זה. זה לא המתחילים, לא פשוט הפקיעו את הכסף במקרה כזה.
לא,
תודה,
לא
יש כאילו.
הם החליטו שלא, ואפשר להבין אולי למה לא, כי אתה יודע, כל אחד ייקח את הכסף לשני ויגיד כן כן הייתי בסכנת נפשות וחכמים כבר הפקיעו את הכסף והכל בסדר, זה יכול להביא לאנרכיה גדולה. אז אני לא יודע, יכול להיות שזאת הסיבה, בכל אופן. אז מה בעצם רואים כאן? רואים, יש כאן תפיסה שכנראה מצטרפים אליה לפחות עוד כמה ראשונים, התפיסה של רש"י, שבמקום שבו באמת יש איסור לא תגזול, אז באמת זה לא יידחה בפני פיקוח נפש. אלא, מה יש מצבים שבהם אין את האיסור הזה בסדר? אבל אם היה את האיסור הזה, איך אפשר להבין דבר כזה? מה זה אומר? הרי כל העבירות שבתורה נדחות בפני פיקוח נפש. איך זה יכול להיות שאיסור גזל, כן, אמרנו, חומה בצורה, אי אפשר לחצות אותו, אפילו בפיקוח נפש, הוא עומד.
אולי בגלל שהם לא חלים באותו רגע. זאת אומרת, עכשיו גוזל את זה כדי להציל את נפשך, אבל זה לא שני דברים
שאני אתה בוא אחר כך, ואם עכשיו אני ניצל את זה, כן מותר?
מה זה מסורר איתי חלוטה
שלך?
לא,
אם
אתה
חלל
שבת, אתה לא יכול לחלל עם זה יהיה
חמש דקות? לא, זה יש לו, אבל אם אתה יודע, ויעשה דוחר אותה, אז בכל מיני דברים כאלה, אז
לא מהדין הזה?
ברור שלא.
נפש, זה גם אם יהיה חמש
דקות. לא מהדין הזה, אבל אני יודע, יכול, אפשר להגיד את אותה סברה שאומרים ועשה דוחר לא אותה.
זה החלטה חברתית, זה הראש של החברה, אולי...
מה?
רוח נפש
להרוס את החברה, אם בן אדם, כל בן אדם לא יגיד שם אמון שלו שלא באמת, כי מישהו פתאום פיקוח אנשו לוקח את
השכות.
בסדר, אבל עדיין, יש פה משהו שאתה צריך לבסס אותו באיזושהי צורה. מה טוב, זה יסודו בהפקר בדין הפקר של הדין הזה. טוב, זה חידוש מאוד גדול, צריך להגיד את זה.
אני חושב שיש פה אולי שתי תשובות אפשריות שמשתימות על זה. הראשונה היא, שהפיקוח נפש שנפטר על ידי ממון, זה דבר מאוד מאוד סובייקטיבי. ואני תכף אשלים, וזה מחסור אדיר באמונה. מה זאת אומרת? הוא יפרנס אותי, אני עכשיו צריך כסף, ואם אני לא אקח ממנו אני אמות, מה זאת אומרת? הוא בעצם כוחו ידע לי, איך אני בכלל...
בצדקה זה לא מחסור באמונה.
לא, עד כדי כך, כדי להתיר לי גזל, זה אומר שאני יודע שאין מנוס אחר, יש תמיד מנוס אחר, יש תמיד מזור.
אתה מותר לחלל שבת
כדי להציל אותי? אני לא מתחלל. הקדוש ברוך הוא ביקש ממני לחלל את
השבת. הוא ביקש ממני לא לגזול, מה זאת אומרת?
אני קובע באחר.
מה?
האחר הזה הוא לא צד לרגשות של הסכנה שלי.
עדה אני מגיע עוד רגע, לניסוח עדה אני כן מסכים. ניסוח עדה אני מגיע עוד רגע. יש פה, אני חושב שמה שכתוב פה זה בעצם הרחבה של העיקרון של רב שמעון שקופי. בעצם הטענה של רב שמעון שקופי, שבניגוד למה שבדרך כלל אנחנו מבינים, שבניגוד למה שאנחנו מבינים, זה שאני לא גוזל את חברי זה לא בגלל איסור לא תגזול, הכסף הוא לא שלו בגלל שעלי יש איסור לא תגזול, אלא הפוך. איסור לא תגזול זה בגלל שהכסף הוא שלו. הוא יש לו זכות על הכסף שלו, והתורה מכירה בזה, דה פקטו, ואומרת, יש פה גם איסור לא תגזול אם אתה לוקח את הכסף. עכשיו אני עומד בפני דילמה, אני נמצא בסכנה, ויש ממון של השני שאני יכול להשתמש בו כדי להינצל. אז אומרים לי, תראה, איסור לא תגזול נדחה. כמו כל האיסורים שבתורה, חוץ משלושה חמורים נדחה. אבל מה זה קשור לאיסור לא תגזול? איפה הזכות שלו נעלמה? הרי יש לו זכות על ממונו, זה לא איסור. יש לו זכות על ממונו, זה מחוץ לתחום מבחינתך. אז איסור לא תגזול, אתה צודק, נדחה כמו כל האיסורים האחרים, יש רק שלושה חמורים. אבל מה שאסור לי לקחת ממון של השני זה לא בגלל איסור לא תגזול, זה של השני. ברגע זה של השני, אז יש איזשהו קיר שחוצץ ביני לבינו, זה לא בגלל חומרת האיסור בכלל, זה לא שאלה של חומרת האיסור, זה שאלה של סוג האיסור. הבאתי אני חושב את הדוגמה, ואם לא אז אני אביא אותה עכשיו על החבר שלי מבני ברק על איתן, שכשישבנו סביב שולחן והוא ראה את הספר שהוא חמד אותו, כן, אתם מישהו שקרא שם, אז הוא אומר לו, תראה, יש לי שתי אפשרויות, או לעבור על לא תגזול ושהספר יהיה אצלי, או להשאיר את הספר אצלך ולעבור בלא תחמוד. אז כיוון שאני במקום אחר עובר עליו, אז לפחות שהספר יהיה אצלי. עכשיו, לא משנה שכמובן יש פה טעויות בגדרי לא תחמוד, הוא יודע את זה היטב, הוא יודע ללמוד, אבל מה הטעות, נגיד שהכל היה נכון. עדיין יש בטיעון הזה טעות יסודית, אפילו אם הוא היה נכון לגמרי בגדרי לא תגזול ולא תחמוד. יש פה טעות יסודית, והטעות היא שאתה לא יכול לעשות שיקולים הלכתיים נכונים על הכסף שלי. הם נכונים, לא משהו לא נכונים, אבל הכסף הוא שלי. אני מקבל את ההחלטות אם אני נותן לך אותו או לא. מה שאתה לא לוקח ממני את הספר, זה לא בגלל איסור לא תגזול. אתה לא לוקח ממני את הספר כי הספר הזה הוא שלי. בגלל זה יש גם את איסור לא תגזול. אבל אתה לא לוקח את זה כי הספר הוא שלי. גם מגוי אסור לך לקחת את זה, למרות ששם לחלק מהדעות אין איסור לא תגזול, כי הספר הוא שלי. אז את זה אתה לא יכול, יש תחום מסוים, ועל זה אני אדבר אולי באחת הפעמים הבאות, אני אקדיש לזה איזה פגישה או שתיים. יש טריטוריה מסוימת סביב האדם שבתוכה הוא יכול לנהל את השיקולים ההלכתיים שלו, והם נכונים, לא בגלל שהם לא נכונים. אני לא מדבר עכשיו על שיקול לא נכון, בהנחה ששיקול הוא נכון, פיקוח נפש דוחה לא תגזול, נכון, דוחה. אז עכשיו מה? עכשיו אני יכול לקחת את הכסף לשני, כי אני עשיתי את החשבון שלי, פיקוח נפש דחה את לא תגזול, אמרנו אני יכול לקחת. אתה מחוץ לטריטוריה שלך לא יוצא, לא בגלל ההלכה, אלא בגלל זה טריטוריה שלו. אתה אין לך מה לחפש שם. אתה צודק, הוא טועה, הוא עבריין. הוא ייתן את הדין אצל הקדוש ברוך הוא. אבל זה חשבון שלו עם הקדוש ברוך הוא. אתה לא עושה שיקולים הלכתיים על הכסף שלו.
אז איך אתה מסביר הפקד בעצם
ההפקד? זה החברה. עוד רגע אני אגיע לזה, זה משהו אחר. אני מדבר על אדם פרטי. אז...
אם לא תעמוד על אדם רעך, אבל אתה מציל מישהו, אתה יכול לקבל הוצאות של מה שהוצאת. זאת אומרת, מה?
בשכר, כן.
זה בשכר. זאת אומרת שלמרות שיש לו חובה להציל אותך.
נכון, בשכר. למה שאני אפסיד? תפסיד אותה. אתה ניצלת, מה זאת אומרת?
זה בדיוק הצד ההפוך, שאתה לא יכול, זה אותו דבר בגלל זה, אבל אתה לא יכול לקחת לו ולהציל את עצמך בממות של חברך. כי גם כשהוא מציל אותך, מגיע לו כסף. אם בן אדם מציל אותך, הרי מתי אתה אומר שאתה יכול לגזול? כשאתה חייב הצלה. אז אתה הולך ולוקח כסף של מישהו אחר. למה? כי יש לך חובה...
לא, אם אני לא יכול להחזיר לו עדיין, הוא חייב להציל אותי. זה לא משנה.
אז הוא חייב להציל אותי.
בכל מקרה, אם אני לא יכול להחזיר לו את הכסף.
הוא מתקפך.
בסדר, אבל אם אין לי כסף, שהוא יודע שהוא לא יקבל את זה אף פעם, הוא יכול לא להציל אותי? הוא לא יכול. אדם שמפסיד את כל ממונו עליו, יש לב שלא תמוד אדם רעך. אז זה לא מותנה בזה שאני אחזיר לו את הכסף, החובה שלו להציל. נכון, שאם יש לי כסף, שורת הדין אומרת, תחזיר, מה למה שהוא יפסיד? אבל זה לא מותנה בזה, זאת אומרת, הוא חייב להציל אותי בכל
מקרה. גם השאלה פנית כאן אותו דבר, הבן אדם שנגיד אני רוצה לגזול ממישהו כדי להציל את כבר, המישהו שרוצה לגזול ממנו חייב ולא תעמוד אדם עליך, הוא חייב לתת את כל הכסף שלך.
זה
לא
אוקיי,
זה
לא אוקיי.
זה הרש פה אומר, אני מדבר על רשי. והרש בה נגיד, לולי הלויום לא תעמוד אדם עליך, מה הרעיין, יש לך לא תגזול, אז מה הבעיה? אז בעצם הטענה לאור מה שאמר רב שמעון סקופ, נדמה לי שמאוד אפשר להבין את רש"י ויציאת הראשונים, אם הם באמת מצטרפים אליו, שיש משהו בזולת שהוא לא כפוף לשיקולים ההלכתיים שלי. אז אני לא יכול לעשות שיקולים הלכתיים כשהדבר נוגע לזולת, לא בגלל שהשיקולים האלה לא נכונים, הם נכונים, בדיני הבחייה של התורה, הכל בסדר, עשיתי את החשבון נכון, אני תלמיד חכם, זה לא משנה. גם חשבון נכון אני יכול לעשות על דברים שהם רלוונטיים בטריטוריה שלי. אני לא יכול לעשות חשבון נכון על הממון שלך. על הממון שלך אתה מחליט, ואם אתה מחליט אותה עבריין, אתה עבריין, לא משנה, אתה קדוש ברוך הוא יתחשבן איתך, אבל אתה זה שמחליט על הממון שלך, ולכן יש יערג ואל יעבור במובן הזה על גזל. זה לא בגלל שיש פה איסור לא תגזול שהוא כל כך חמור, זה לא חומרת האיסור בכלל. יכול שהאיסור הוא לא חמור, האיסור המשפטי הוא לא חמור, אבל הוא איסור כזה שמי שמחליט לגביו זה רק אני. אני בעל הממון, אני יכול, היחיד שיכול להחליט אם לתת לך את הממון או לא.
שיקור כזה, הגור אכפת לי.
מה זאת אומרת?
אז אני עובד.
בסדר, זה הדיון אחר.
אני רוצה לחיות.
זה השאלה מה תעשה.
זה
על זה אני יכול לתת גם שיעור. יש כל כתבי הקודש גם, הרי הגמרא אומרת שם שכשנשרף לי הבית, אז אסור לי להציל שום דבר, חוץ מנדון שלוש סעודות, כתבי הקודש, בגדים לאותה שבת וכו'. מי יעמוד בזה? מי יעמוד בזה? עכשיו מדובר שמה על איסור להציל, שהוא גזרה, שמה תבוא לחבות. ואם תחבא, מה יהיה האיסור? מלאכה שנה צריכה לגופה. סעוד הרבנן, נכון? כן, הוא לא צריך פחמים, כן, הוא לא בכמות כזאת. אז זה איסור דרבנן. אז יש פה גזרה, אתו איסור דרבנן. אתה יודע מה זה, אני אעבור את זה וזהו. אתה יודע, במקום אחר, תוספות בשבת.
שם יש איזה היגיון
שפחות...
אבל אנשים לא יעמדו.
כן, אפשר להסתדר עם מזון שלוש.
אבל אנשים לא יעמדו בזה, השאלה
היא
אם התורה
מתאימה. אבל קבעו מזון שלוש סעודות.
זה אותה שבת, אתה תחיה,
אוקיי. לא,
קבעו
שלוש סעודות, כי זה דבר
שאפשר
לעמוד בו.
כל הרכוש שלך עולה באש.
אתה רגוע, יש לך מזון
שלוש סעודות. כל הרכוש שלך עולה באש, ואתה נמצא פה במצב שבו זה גזרה עטו איסור דרבנן. זה מה שאתה צריך לעבור. לא יודע. לא סוף בשבת בדף ד' מדבר על רדיאת פת, כן? שאם יתירו לאדם לרדות פת בתנור, הוא אומר, שואל את הספת איך יתירו לבן אדם לרדות פת בתנור כדי להציב את עצמו מאיסור שהפת תיאפה, ואז זה איסור חטאת או סקילה. אז הוא אומר, מה אתה אומר? הוא לא יעמוד בזה. מה תגיד לו? תגיד לו, אתה צריך למות, כי אסור לרדות את הפת ברדיאת הפת חוכמה יבנה מלאכה, זה איסור דרבנן, כן? עכשיו הוא צריך להשאיר את הפת בתנור בגלל איסור דרבנן, ויכנס לאיסור סקילה, יסקלו אותו, מחר בבוקר. נו מה, הבן אדם לא יעמוד בזה. אז אומר התוספות, אז במצב כזה אנחנו לא מטילים איסור, הנה פה שיקול הפוך, דומה למה שאתה אמרת. במקום שבו ברור שהבן אדם לא יעמוד בזה, כנראה שאנחנו לא יכולים להטיל עליו איסור. טוב, זה פרשייה בפני עצמה. בכל מקרה, כן?
בעיקרון הזה של הטריטוריה, יש לזה לפחות הרבה יותר בעניינים.
ודאי, ודאי. אני אדבר על זה, אמרתי שאני אקדיש לזה עוד גם לפחות פגישה אחת. בכל אופן, אז הטענה, מה שאני רוצה לומר זה ששיטת רש"י וסיעתו, זה שאיסור לא תגזול באמת נדחה בפני פיקוח נפש. אבל מה שאתה לא לוקח את הכסף מהשני, זה לא בגלל איסור לא תגזול, אלא זה בגלל שזה לא שייך, לא בטריטוריה שלגבי השיקולים שלך רלוונטי. מי שקובע מה יהיה עם הממון שלי זה רק אני. לא אף אחד אחר, עם כל השיקולים הכי מוצדקים שלו יהיו. עוד רגע אני אגיע להפקיר מדין הפקיר ולחברה. אז זאת הטענה. עכשיו, אם זה כך, נדמה לי שזה גם ההבנה אצל בעל הערוך לנר. בעל הערוך לנר, כשהוא אומר שיש יערג ואל יעבור על כל מצוות בן אדם לחברו, כמו ביוש, גזל, חבלה, כל מיני דברים מן הסוג הזה. הוא אומר אפילו, זוי אמת שם, נדמה לי הוא מדבר גם. אז מה כוונתו? ודאי שהוא לא מתכוון לומר שיש יערג ואל יעבור על מצוות צדקה. זה גם מצווה בין אדם לחברו. או על עזרה לזולת, או על ואהבת לרעך כמוך. אין יערג ואל יעבור על זה. הוא מתכוון לא למצוות בין אדם לחברו, הוא מתכוון לחושן משפט. אז הוא מתכוון לומר שאם החובה עליך יסודה בזכות של השני, אז החובה עליך נדחית בפני פיקוח נפש. אבל הזכות של השני, מה הייתה? היא נשארת. אז החובה שלך ירדה ויש לה בפיקוח נפש, עכשיו היא חוזרת וקמה, ויש הזכות שלו עדיין במקומה. הזכות שלו לא נדחה בפני הפיקוח נפש שלך. אז כיוון שכך, אז שאתה בא לבייש אותו, לחבול בו, וזה מה שאמרתי לך בהתחלה, שהכל מדין גזל. זה כמו גזל, הכוונה, זה פלישה לטריטוריה שהיא לא שלי. ההחלטות לגבי האם לחבול בי, או לבייש אותי, או לא יודע, זה הכל שלי. למה? כיוון שהחובות האלה שמוטלות עליך יסודן בזכויות שלי, ולכן זה מייחד את חושן משפט. כיוון שכמו גדר, מה שראינו קודם, בגלל שהחובה עליי לא לגזול אותך יסודה בזכות שלך על ממונך, חובת חושן משפט, אז אם אני נמצא בסכנת נפשות, אז החובה שלי נדחית בפניה, אבל הזכות שלך נשארת בעינה. אז אם זה כך, אני עדיין לא יכול לקחת. וזה מה שאומר רש"י והראשונים שאיתו, וזה כנראה גם מה שמתכוון בעל הבניין ציון.
כן, שני דברים. א', זה ודאי דעתם. גם אם ננסה להכניס עוד כמה ראשונים לרש"י, אבל להחריב את זה עכשיו על כל חושבי משפט, זה ודאי דעתם. חוץ מזה, גם
בהחלטה
של רש"י, היא בכל מקרה לא להלכה.
בגלל שהאדם משועבד, מה שהרשב"א אומר, בסדר, או כדי לשלם, תוספות בראש. בשביל לשלם, בסדר, כל המגבלות הן.
דיוק בטור, לא יודע אם זה מופיע כך בשולחן
ערוך. לא, זה דיוק בטור שעושים כמה אחרונים, אמרתי, אני בטור עצמו.
לא, בשולחן ערוך השאלה אם זה כך. אין בשולחן ערוך,
אני לא זוכר את הניסוח. אני מדבר כרגע על העיקרון.
אני אגיד את העיקרון, אבל אני אומר
כי הראשונים האחרונים אומרים, יש גבול. זאת אומרת, במקום של פיקוח
נפש.
כן, הם לא מסכימים למרחק שאליו לקחת את העיקרון. אבל אני חושב שהעיקרון מצד עצמו הוא נכון. החובה מכוח הזכות זה נקודה מאוד חשובה. זה נקודה שאומרת שגם אם החובה שלך נדחית בפני משהו, אם היסוד הוא הזכות של האחר, זה לא אומר עדיין שמותר לך. אבל נכון, הם אומרים, תראה, במקום שזה פיקוח נפש, אנחנו בכל זאת מתירים לך, למרות שזה זכות של האחר.
השאלה השנייה, שסלח הכל, גם אם זה לא באיסורים של
איסור עדר של התורה בתרייג, אבל פיקוח נפש דוחה גם את
הדבר. זה מה שאומרים הראשונים האחרים. אבל הם לא
מחולקים
על העיקרון הבסיסי שאומר, זכויות שלך לא נדחות את פיקוח נפש שלי.
בסדר, אבל
אני
לא מבין את
ההיגיון
של
רש"י. רש"י אומר שיש איזשהו משהו, כמו שיש קיר ביני לבינך. אני לא יכול לעבור את הקיר, זאת פיזיקה, זאת מציאות, זה לא בגלל שהקיר הוא חמור. אני אי אפשר לעבור אותו.
אדם, או שהוא יעבור אותו, הוא ישבור אותו.
לא, הוא לא יעבור את הקיר בלתי שביר. לא, בלתי שביר נורמטיבי. בלתי שביר נורמטיבי.
אבל אני לא מבין את הנורמה הזה. הרי... זה נורמה יותר חשובה מהנורמה
לעבודה. לא, לא, השמירת הגדר בין אדם לחברו לפי רש"י וסיעתו, כנראה לא, היא יותר חשובה. לא מוכנים לוותר על טשטוש התחומים הזה בין אדם...
כי הבעיה, כי זה קצת הגיוני, כי הבעיה היא שהפיקוח נפש הרבה פעמים זה דבר סובייקטיבי.
לא, זה כבר חששות המדרון חלקלק, זה שיקולים כבר יותר רחוקים, זה כבר שיקולים יותר רחוקים. בעצם העניין של זה נכון, חששות
שקולים. אז איך
פה
זה
מצוין?
שבש,
מה? הם אומרים שגם זה נכון, כמו שרשתם בגמר. הם אומרים שנכון, אתה צודק, זה תחוש לשלי, וגם אין לך. האיסור המשפטי, נלחה.
למשל, או לא יודע, או שהם אפילו מעצם העניין, כמו כל שאר איסורי התורה, אז האיסור המשפטי לא יהיה יותר חזק משאר איסורי התורה, זה לא, אפשר להבין את זה, זה
עבר. מי שצריך להסבר, זה רש"י וסיעתו, אני הבאתי יותר מה כדי לחדד את הנקודה, שאני חושב שהיא מוסכמת גם השאר הראשונים, רק השאלה עד איפה לוקחים אותה, זה.
גם רש"י וסיעתו, זה בקוף על העיקרון, אבל בהלכה למעשה אני חושב שגם הסכימו ש...
רש"י
אומר, אדם לא יכול להסכים.
אבל אני חושב את הסוגיה של ההליכה של שני התנאים בשביל המוצף, ואחד מהם בשני הולך על השדה ומזין כאן, ושם זה לא פיקוח נפש.
השאלה אם שם הייתה איזושהי הערכה שבעל השדה יסכים למשל, ואז כמובן מותר.
אם ההנחה היא שהוא מסכים, בטח אם אני אשלם לו אחר כך. צריך לבדוק מה בדיוק ההקשר שם, אני לא זוכר כזה, זה לא...
בכל אופן,
כן. אני רק רוצה לחזור לנקודה הקודמת, שמה שמציע לי שאין פה איזשהו צדק ומשפט אבסולוטי, זה הכל תלוי במה שהחברה מחליטה. אז נגיד, אם הממשלה החליטה שמותר לחברת סלולר לקחת כך וכך כסף, אז אני כפופה לזה. שינו את דעתם, עכשיו הם לא יכולים, אני כפופה לזה. לפי התורה, מה שמחליטים במשק...
נכון, למרות שאת יודעת, יש מה שקוראים היום...
אני כפופה בין אם זה חודק או לא.
יש מושגי, יש מושגים כאלה שמשתמשים בהם בעולם המשפטי, כמו מידתיות ו... במידה שמצדיקה את ערכיה של אני לא יודע מה כל מיני מילים כאלה שמחביאות מאחוריהם המון פרשנויות אפשריות. גם בהלכה זה ככה. ההלכה כשהיא מדברת על דינא דמלכותא, היא אומרת שאין דינא דמלכותא במקום שזה חמצנותא דמלכא, במקום שהדין הזה הוא לא מוצדק. עכשיו מי יקבע שהדין לא מוצדק? המלך אומר שזה כן מוצדק. אני אקבע, או החכמים יקבעו, לא משנה. אין מה לעשות, כל מערכת היא כזאת. את קובעת את הסמכות העקרונית. ברור שיש גבול, אבל יש גבולות מסוימים שבהם זה רשע או דבר כל כך זועק, שהוא עושק, לא משנה, שהוא כל כך זועק שלא ייתכן שיהיה את הדין את המלכותה, אז לא יהיה דין את המלכותה. אין, הכללים פה הם לא כללים מתמטיים, זאת אומרת, זאת מערכת יותר דינמית ממה שאנחנו נוטים לחשוב. אבל נכון, זה המבנה הבסיסי. המבנה הבסיסי הוא שלמלכות יש סמכות לקבוע, או לקהילה, יש סמכות לקבוע. כל עוד זה לא עובר את גבול ה...
התורה מחייבת, אתם מפופים למערכת שלא צודקת.
נכון, נכון. כמו שהחוק מחייב אותם להיות כפופים למערכת שלא צודקת. ושם כולם הכל בסדר. למה שם הכל בסדר? כי יש חשיבות בזה שיהיה סדר בחברה, אפילו במחיר של רמת עושק מסוימת. במקום שבו זה כבר רשעות ברורה, אז לא, נכון? בכל אופן, אז אני רוצה עכשיו רק להשלים את המהלך, כי נראה לי שאנחנו כבר עם הזמן במצב קשה. אני חוזר רגע לפרדוקס הזה שאיתו התחלתי. עכשיו, זה מובן מאליו כבר, אין פה שום פרדוקס. מצד אחד, אומרים לי שאפשר להתנות, המנהג יכול לשנות את דין תורה וכו'. למה? בגלל שבממונות או בחושן משפט, מה שקובעים זה לא חובה עליי, זה זכות שלך. עכשיו, אם אתה מוותר על הזכות, בבריאות, התורה נתנה לך זכויות. אין בעיה, אתה יכול לוותר על הזכויות. התורה לא אמרה שאני צריך לשלם. התורה אמרה שלך יש זכות לקבל. אם אתה רוצה לא לקבל, אין בעיה, מה מותר לך? אתה יכול גם לתת לי במתנה אחרת את מה שנתתי לך, נכון? לכן בממונות אפשר להתנות. למה המנהג או דין הדמלכות הגמור קובע בממונות? וכאן אני מגיע למה ששאלו קודם על החברה, על הפקר בדין הפקר, בגלל שברגע שהחברה קובעת את זה, היא קובעת את זה כנציגים שלי. מי זה החברה? החברה זה אוסף האזרחים שמרכיבים אותה. אז השלטון המוסמך באותה חברה או קהילה קובע שאנחנו במקרה הזה קובעים ששומר שכר פטור מגניבה ועבדה, אין בעיה, למה? כי זה כאילו שאני עצמי עשיתי את זה, דרך המחוקקים שמייצגים אותי, אוקיי? עכשיו, ברגע שאני מבטל על זכויות, מה הבעיה? מותר לבטל על זכויות. התורה לא אמרה שהוא חייב לשלם לי, ואם הוא לא משלם הוא עבריין. התורה אמרה שלי מגיע לקבל. אבל אם אני לא רוצה לקבל, ואני לא נכנס עכשיו לשאלה מה זאת מכילה, אם זה כאילו התקבלתי או שאני מבטר, זה לא משנה בכלל, זה לא יהיה תלוי בזה. זאת אומרת, אני, כיוון שהדבר מוגדר כזכות שלי ולא כחובה שלך, אז התורה לא רוצה שאתה תעשה. היא רוצה שלי יגיע. עכשיו, אם אני רוצה שזה יקרה ולי מגיע, אתה תעשה את זה, ואני נדאג לזה שאתה תעשה את זה. אבל אם אני לא רוצה, אין בעיה, הזכות ניתנה לי ואני ויתרתי עליה. זה בסדר גמור. מצד ש... זה הגמישות של דיני ממונות. מצד שני, אם אני לא מבטר, אם אני לא מבטר, אף אחד לא יכול לעשות עם זה כלום, רק אני. והשני, לפי רש"י, אפילו צריך למות בשביל לא לפגוע בדין של יואב בניין ציון, מה שאמרתי קודם, לפגוע בכבוד שלי או בממון שלי או בוודאי לחבול בי וכדומה. למה? בגלל שמה שנוגע לזכויות שלי זה דבר אינטימי שלי, זה ניתן לי. אני יכול להחליט אם אני מממש את הזכויות האלה או לא מממש את הזכויות האלה, אף אחד אחר לא יכול להחליט. אני אומר, החברה כן, כי החברה עושה את זה כנציב שלי, זה כאילו שאני עצמי ויתרתי עליהם, זאת אומרת שהחברה עושה את זה בשם כולנו, חכמים.
וגם אתה מתנגד בפורש.
כן, זה לא משנה, אתה חלק מהחברה, זה כמו מישהו שמתנגד בפורש לחוק.
כן, זה לא...
אז לכן אין סתירה בין שני הצדדים האלה של המטבע. זאת אומרת שמצד אחד, זה הכי גמיש בעולם, ואני יכול להתנות, ואני יכול... ויש מנהג בדינא דמלכותא, והכל קובע בדיני ממונות, מה שלא שמענו ביורד דעת. במובן הזה זה הרבה יותר קל, חושב משפט, יותר גמיש. מצד שני, אם לא ויתרתי, אז לפחות לפי רש"י וסיעתו זה עד הסוף אמר. זאת אומרת, אין שום דרך לחצות את העניין הזה, בגלל שזה שלי. זה כל הרעיון הוא לא חומרת האיסור. הרעיון הוא סוג האיסור. זה איסור שיסודו בזכות. איסור שיסודו בזכות, גם אם הוא קל, זה בכלל לא משנה. זה לא בגלל שהוא חמור, אלא בגלל שזה טריטוריה שלי. זה נקבע בטריטוריה שלי. עכשיו, אני רוצה עוד הערה, וזה אני אסיים, אבל עוד הערה. יש שאלה גדולה לגבי חושן משפט, למה בכלל קבעו את זה? אם באמת כל אחד יכול להתנות, ואפשר מנהג המקום קובע, הכל לפי המנהג, ודינא דמלכותא, אז מה המשמעות של כל מה שאנחנו עושים כל הזמן כשאנחנו לומדים את הגמרות ואת הפוסקים והראשונים והאחרונים בחושן משפט? מה? זה מה שנקרא ברירת מחדל, כן? הסבר דיספוזיטיבי קוראים לזה המשפטנים. זאת אומרת, זה משהו שאם אתה לא... אם לא קבענו משהו אחר, אז שומר שכר חייב בגניבה ועבדה. אבל אין שום בעיה, מתנה שומר שכר להיות כשומר חינם, ושומר חינם להיות כשומר שכר. והראשונים שם במקום כותבים, לכתחילה לגמרי, אתה לא עבריין אם אתה עושה את זה, זה מותר. אין שום בעיה. אז אם זה מותר, אז בשביל מה התורה טורחת לכתוב כאלה פרטים ודקדוקים, ואנחנו מקלבלים בעניינים האלה ומנסים להפין מהזו, מה זה? זה בסך הכל ברירת מחדל שבמקרים מסוים, למשל כמו המקרה שלנו היום, כשיש איזשהו הסדר מסודר בחוק או במנהגים של החברה, תקנות הקהילה, כל העסק הזה בטל ובטל, אין לו שום משמעות. אז באיזה מובן זאת תורה?
וגם האידיאה. לא רק
הבעת מחדל, זה
גם
הרצוי. רגע, לא יודע, למרות שאם זה הרצוי, אז היה צריך להיות משהו בעייתי במי שעושה משהו נגד זה. לא משמע בראשונים שיש בעיה כזאת.
זה אומר שבדרגות מסוימות,
זה שעניין להיות בדרגות מסוימות, אבל לא ראיתי מישהו שאומר, תראה, אבל לכתחילה היה מן הראוי שתעשה. לא חובה, אבל היה מן הראוי שתעשה.
לא, של חברה.
אבל למה לא? למה אין אמירה כזאת? לא נראה ככה לפחות, ממה שמוצאים שם. דומה מאוד, אבל אני אגיד לך באופן שונה קצת. הטענה היא כזאת, רב חסקל אברמסקי בעצם שואל את השאלה הזאת, יש לו מאמר על דיני הממונות, הוא שואל את השאלה הזאת, שם הבאתי את הדוגמה של הריבית מהמאמר ההוא, והוא רוצה לטעון שירדה תורה לסוף דעתו של האדם. בעצם מדובר פה באיזושהי אומדנה פסיכולוגית, שכששני בני אדם עושים הסכם על שבירת שכר, ההנחות שלהם זה כנראה שהוא יהיה חייב בגניבה ועבדה ופטור מאונס, לא ברירת מחדל, זה מה שהם באמת מתכוונים. אלא אם כן הם אמרו אחרת, אם הם אמרו אחרת אז הם רוצים חוזה אחר, אבל אם לא, אז התורה פשוט עומדת למה בני האדם מתכוונים. זאת אומרת, ירדה תורה לסוף דעתו של האדם, בעצם...
תורה או חכמים?
חכמים,
לא משנה, תורה, תלוי איזה דין,
יש כזה ויש כזה. אולי ה... יכול להיות, יש מקום לדון, אז לפי זה, יכול להיות שאולי בתקופות שונות, אולי זה יהיה אחרת, אני לא יודע. או שהתקופות האחרות יחשבו כהתניה. לא משנה, אבל זה... זה מה שהוא אומר. עכשיו, האמירה הזאת היא קשה, אני חושב, בגלל שהוא בעצם טוען שחושב משפט זה אוסף של עובדות פסיכולוגיות. מה בני אדם מתכוונים כשהם עושים חוזה שמירת שכר?
הם אומרים הלך, אתה שומר שכר, והם לא קובעים...
והם לא קובעים שום דבר אחר. מתכוונים כנראה לזה. אז בעצם, באופן עקרוני, את זה הייתי צריך ללכת למחלקה לפסיכולוגיה, ולשאול את האנשים, תעשו איזה סקר, או לא יודע, תבדקו, תגידו לי, מה אנשים מתכוונים כשהם עושים חוזה כזה? למה התורה צריכה לקבוע את הקביעה הפסיכולוגית? ויותר מזה, למה זה קדוש? זאת אומרת, למה זה תורה? זו פסיכולוגיה, אז כשנלמד פסיכולוגיה, אני צריך לדעת ברכת התורה. כן, השאלה מהזווית האחרת, כשאני לומד משפטים, אני צריך לדעת ברכת התורה. לגבי המון הלכות היום, מה שקובע זה חוק המדינה, לא השולחן ערוך. אז למה כשאני לומד משפטים אני לא מברך ברכת התורה, וכשאני לומד חושב משפט הוא כבר לא רלוונטי. בחלקו הגדול, אמיתית לא רלוונטי, לא לצערנו לא רלוונטי. אז כן, מה ההבדל? ההבדל הוא אני חושב אחר. דיברתי על זה פעם, שתורה היא לא עובדות.
תורה היא?
לא עובדות. תורה לא עוסקת בעובדות. זאת אומרת, אני הבאתי את הדוגמה של חזקה עם אדם פורה תוך זמנו. התורה לא, הגמרא לא באה ללמד אותנו את הנטייה של האדם לדחות את פירעון החוב, את הטבע האנושי. זאת עובדה. והעובדה הזאת אולי גם יכולה להשתנות, אולי לא, לא משנה, אבל התורה לא באה ללמד אותנו עובדות. התורה באה ללמד אותנו נורמות. והנורמות שהתורה מלמד אותנו שם בסוגיה, זה שאם ישנה חזקה כמו זאת, שאדם לא פורע תור זמנו, אז מוציאים מכוחם ממון. זאת אומרת, אם הוא אומר פרעתי, אנחנו לא מאמינים לו. זאת אומרת, התורה מחדשת את הרובד הנורמטיבי של הסוגיה, לא את הרובד העובדתי. התורה לא עוסקת בעובדות. עובדות, תסתכל מסביב, ותראה, חכמים יסתכלו, מקצועי, אנשי מקצוע יסתכלו, לא משנה. אבל יש דרכים, איך מבררים עובדות? התורה לא צריכה לקבוע לי עובדות, התורה קובעת את הנורמות. אותו דבר פה. כשהתורה אומרת ששומר שכר חייב בגניבה ואבדה, היא לא אומרת מה התכוונו שני בני אדם. היא אומרת מה נכון. היא אומרת, מה הכוונה מה נכון? אם אתה עשית עסק של שמירת שכר, מגיע לך חיוב בגניבה ואבדה, מגיע לך אמיתי, זה אמת נורמטיבי, זה האמת הצרופה. עכשיו, אתה יכול, אין שום בעיה לוותר על זה, למה? כי זאת זכות. הזכות, אני יכול לוותר על הזכות, כמו שאמרתי קודם, זה בסדר גמור. אבל זה כל הרעיון. מפנה על מה שכתוב בתורה, הוא לא באמת מפנה על מה שכתוב בתורה. לכן אפשר לעשות את זה. למה? כי הוא לא יכול לבטל את הזכות הזאת מהשולחן ערוך. הזכות הזאת, הגניבה והאבדה, קיימת ועומדת לעד. לא בגלל שאנחנו התכוונו לזה לעניות דעתי, אלא בגלל שכך נכון, שאם שילמתי, זה מה שמגיע לי כנגד זה. התורה קובעת נורמה, מה נכון. עכשיו, ברור שאם מגיע לי חיוב שתשלום הגניבה והאבדה, אני יכול לוותר, מה הבעיה? זאת רק זכות שמגיעה לי. אם אני מוותר, אין שום בעיה. לא הלכתי נגד התורה, כי הזכות עמדה לי לרשותי. זה שאני מחליט לא לממש אותה, התורה לא אמרה שצריך לממש אותה, התורה אמרה שיש לי זכות כזאת, ואכן יש לי. עכשיו, אם יהיה מנהג, דין את המלכותה, התניה בחוזה מסוים, שאנחנו עושים אחרת, לא אומר, עדיין הזכות שלי היא נבבה שאני אקבל. אבל כתבתי בחוזה שאני מוותר על הזכות הזאת, לא צריך שתשלם לי. אז שנייה אחת, אז מה שאמרתי פה בעצם זה מקביל קצת לחילוק שהגמרא עושה בין על מנת שלא תשמטני שביעית לבין על מנת שלא תשמטני בשביעית. כן? על מנת שלא תשמטני שביעית זה להגיד אני לא מקבל את דין התורה. אבל על מנת שלא תשמטני בשביעית זה אומר אני מקבל את דין התורה, רק אני מבקש ממך למחול לי. או להפך, לא למחול. זאת אומרת, לשלם לי, למרות שבעצם אתה לא אמור לשלם לפי דין תורה. מותר לתת לי מתנות, אין בעיה. אז כל הרעיון במתנה מה שכתוב בתורה, וזה כותבים הראשונים, בניסוחים שונים, אבל זה כותבים הראשונים, שהמתנה מה שכתוב בתורה בממון זה חל, פשוט בגלל שאתה לא מתנה נגד התורה. התורה נותנת לך זכות, התורה לא אומר שאני צריך לשלם, את הזכות ודאי שיש לך. כשאתה מתנה, אתה אומר, אני לא אממש את הזכות הזאת. אין בעיה, התורה לא צריכה שאתה תממש אותה. אז זה בעצם אומר, שנייה אחת, זה בעצם אומר, שחושן משפט הוא תורה בדיוק כמו יורדיה וכמו כל דבר אחר, רק על זה מברכים ברכת התורה. לא בגלל שזה מה שיחייב למעשה, למעשה יכול להיות שיחייב מה שנחקק בכנסת או בפקולטה למשפטים שאני לומד. זה לא משנה. אבל זאת התורה, לא ההלכה. זה לא אותו דבר, תורה וההלכה. זה אני גם אולי עוד אדבר. אז זאת התורה. זאת אומרת, התורה פירושו אותה של עקרונות שהן האמת המשפטית. זאת אומרת, אם אני עשיתי חוזה של שמירת שכר, האמת היא שמגיע לי אחריות על גניבה ואבדה. זאת האמת המוחלטת שלא משתנה אף פעם. אבל זה לא אומר שאני חייב לממש אותה, מותר לי לא לעמוד על זכויותיי, מותר לי לא לבקש את הכסף שמגיע לי. לחברה מותר להחליט שהיא מבטרת על הזכויות האלה, אין שום בעיה. אז התורה לא קבעה פה ברירת מחדל, זה גם ברירת מחדל, אבל התורה לא קבעה פה ברירת מחדל וגם לא עובדה פסיכולוגית, היא קבעה אמת נורמטיבית משפטית שמגיע לי גניבה ואחריות הגניבה והמידע.
רבי
מאיר חולק על כל זה. הראשונים, רשב"א ורמב"ן שם במקום, אומרים שרבי מאיר פשוט לא מפרש את ההתניה הזאת כך. הוא חושב שההתניה על מנת שאין לך עליי שאר כסות ועונה, פירושו להתנות כמו על מנת שלא תשנתני שביעית. ובאמת משהו מדבריהם, שאם אתה תגיד במפורש שאני מתנה ולא שתמחלין, הם כותבים את זה. אני יכול להכיר לכם את הלשון, הבאתי את זה פה. על מנת שאף תמחלי לי יושב כסות ועונה, גם רבי מאיר מסכים שזה הסתכל. ולכן הגמרא שם הרי במתנה שומע שכר להיות כשומע חינה, אומרת שזה גם עליו עד רבי מאיר. זה לא מותנה במחלוקת עד רבי מאיר.
איזם, אני חי באיזה קהילה דתית. יותר טוב שאני אגיד, אני שוכח על חוקי המדינה, ואני עושה בתוך הקהילה שלנו את...
זה
נורמטיבי,
זה מה שמגיע לך, גם במדינה זה מגיע לך.
אני לא חייב,
אין לתורה עניין שתממש את זכויותיך בהכרח. יש לתורה עניין שהזכויות האלה יעמדו לרשותך. אלה הזכויות שלך, ועל זה אף אחד לא יכול לגעת בזה. לא דינא דמלכותא, לא מנהג, לא התניה, אין, אלה הזכויות שלך. אלא מה? אתה יכול להגיד, אני מוותר על הזכויות שלי. כמו שאני יכול לתת מתנות, מה הבעיה? זה רק זכויות, זה כל הרעיון שזה שחושב משפט הוא זכות ולא חובה. אז זה אפילו לחתילה אין עניין, אין בעיה, תוותר, תעשה מה שאתה רוצה. זה לא משנה כלום. כל עוד אתה לא אומר, אין לי זכויות כאלה, כאילו נגד התורה, זה אתה לא יכול לעשות. ולכן יש פה משהו מהותי, זה לא סתם ברירת מחדל שלא יתנית משהו אחר, אז זה הדין שחל. זה גם נכון, אבל זה ביטוי לזה שזאת האמת. אם אתה אומר, אני רוצה משהו אחר, אין בעיה, אתה עושה חוזה אחר. בסדר, זה לא משנה.
אבל לפי זה, אם אני מבין אותך נכון מה שקורה, נגיד, אנחנו בעצם קבענו חוזה שאני אוותר על זכויות העתידיות, נכון? אז אם בין לבין הוא מת, עכשיו יש יורשים, אמרו לו, מי רוצה את הכסף?
לא, החוזה נחרק כשאין חוזה.
אבל החוזה מה הוא אומר? שאני אוותר על זכויות
העתידיות? לא, אני מוותר כבר עכשיו.
אבל אין לך כלום עכשיו.
לא, לא.
כל עוד שלא קרה
שום דבר על הכסף. אני מוותר על החיוב החוזי הזה שאתה מתחייב לגניבה ועבדה.
אבל אם אנחנו אומרים שהחיוב הזה לא קיים, מכיוון שאני, כל הסיבה שאני יכול לוותר לו זה בגלל שזה כאן עניין זכות ממונית, ואני יכול לתת לך אותה בעצם במתנה. אבל...
לא חזר, נתתי לך אותה.
לי שיהיה לי...
לא, לא, לא את הכסף נתתי לך.
אין לך
את הכסף, יש את הכסף. החוזה, מאיפה בעל זכות? מתי בעל זכות? מה פתאום? איך זכות מולדת מתי שקרה נזק הפוך? כל הזכויות קמות בזמן שאתה קוראת את החוזה. והמשמעות שלהם היא כאשר קורה הנזק, אתה צריך לשלם. הכסף נולד כשנולד הנזק. הזכות קיימת מרגע כריתת החוזה. אני מוותר על הזכות, לא על הכסף. טוב, שיהיה פורים שמח.
פורים שמח.